בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום שני, 4 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בכפר קאסם יש תחנת משטרה. לידה, ממש לידה, צמוד אליה, נמצא בניין העירייה. וככה, כשהשוטרים במקום קיבלו תלונה על אדם שמוחזק בניגוד לרצונו בתוך העירייה, הדרך שלהם מהתחנה אל הזירה הייתה מאוד קצרה. הם הגיעו בלילה, בין חמישי לשישי, ובחוץ פגשו כמה תושבים שחברים בארגון שמירה מקומי. בארגון השמירה לא נתנו לשוטרים להיכנס לבניין העירייה. אז התחילו עימותים, ושוטר הפעיל אקדח טייזר. ובסרטון שפורסם רואים את אחד מהשומרים, יש מי שכינה אותם מיליציה, תוקף באגרופים את אחד השוטרים. וזה לא הסיפור הכי קשה של אלימות ששמענו, זה לא התיעוד הכי חריג שראינו, אבל משהו בסיפור הזה ממחיש עד כמה המצב מורכב. גינויים מקיר לקיר. כולם נגד האלימות שהופנתה נגד המשטרה.
מצב האלימות בחברה הערבית הגיע לקו אדום. הבעיה הודחקה והוזנחה במשך שנים עד שהגיע למימדים...
אבל במקביל, מסבירים שארגון השמירה הזה הוא נועד להגן על תושבי כפר קאסם במקומות שאליהם המשטרה בכלל לא מגיעה. אפילו שר בממשלה, איסאווי פריג', שהוא גם תושב כפר קאסם, אמר שאם יש לו בעיה, הוא פונה אל חברת השמירה, ולא למשטרה.
האנשים שראיתי הם חברים של כולם. אני רוצה שהציבור יבין את זה. אהודים ברמות, ברמות, מודל לחיקוי אצל הצעירים. אני כשר במדינת, תקשיבו, ששר במדינת ישראל, שיש לי בעיה, מרים, הרמתי טלפון לחרסי לפני שהרמתי טלפון למשטרה.
והשיח הזה על אלימות בחברה הערבית והאופן שבו המשטרה מטפלת או לא מטפלת בנושא הוא לא חדש. עסקנו בו גם כאן לא פעם. אבל בכל זאת עכשיו משהו השתנה. כי הממשלה החליטה שאת המשוואה הזו, פשיעה, אלימות, נשק בלתי חוקי מצד אחד ומשטרה מהצד השני, אז את המשוואה הזו צריך לנסח אחרת. ושלצד המשטרה יפעלו בחברה הערבית בישראל גם צה"ל וגם, ואולי בעיקר, השב"כ. אז הפעם אנחנו עם הכניסה של ארגון השב"כ, ארגון שאמון על מלחמה בטרור לאומני, אל תוך הזירה האזרחית, אל תוך החברה הערבית בישראל, ואל תוך אחד הנושאים הכי מורכבים והכי רגישים שם, הנשק הלא חוקי. אז נשמע מישראל חסון, סגן ראש השב"כ לשעבר, איך השב"כ ינסה לפתור את מה שהמשטרה לא הצליחה, אבל קודם, מוחמד מג'דלה, פרשן חדשות 12 ורדיו נס. מוחמד, שלום.
שלום לך.
להכניס את השבק אל תוך הפשיעה בחברה הערבית-ישראלית, זה מה שאמור להיות הפתרון, אבל בואו נבין קודם כל את הבעיה. כמה זה קל להשיג נשק בחברה הערבית?
זה קל מאוד להשיג נשק בחברה הערבית. עד כדי כך שאומרים שלפעמים יותר קל להשיג נשק מאשר לקנות לחם. יש הרבה סוחרי נשק שמסתובבים בחברה הערבית כל הזמן, יש להם נציגים שנמצאים בבתי קפה, אפילו במקומות בילוי שהצעירים נמצאים בהם כל הזמן. הם פשוט מאוד עובדים כמו גוף מסודר. יש להם אגף של השיווק, יש להם אגף של המחירות. הם עושים את כל העבודה שאתה יכול רק לדמיין, כדי להביא כל הזמן יותר ויותר אמצעי לחימה, יותר ויותר נשק, ושזה יגיע יותר לידיים של הצעירים בחברה הערבית.
ובסוף, איפה האזרח הממוצע פוגש את הנשק הלא חוקי הזה? עד כמה זה משהו שהוא נוכח בשגרת החיים?
זה יכול לפגוש אותך בחתונה, כשאתה שומע פתאום את הירי הזה שאנחנו מכירים בחתונות, אבל זה יכול לפגוש אותך גם בכל רגע נתון ברחוב. פשוט מאוד, אתה תהיה עד כשאתה לא יודע ולא רוצה גם, או לחיסול, או למקרה רצח, או לאירוע ירי כזה או אחר. חוץ מזה, אתה גם פוגש את זה כמעט בכל ערב, כשיש איזה חבר'ה צעירים שמנסים את הנשק החדש שלהם, ואז אתה שומע יריות באוויר. זה פשוט נמצא בחיינו בכל יום.
במשטרה מעריכים שבחברה הערבית מסתובבים ממש עכשיו, כ-10,000 כלי נשק בלתי חוקיים, זה המון. וזו רק הערכה, יכול להיות שיש גם הרבה יותר. איך בכלל הגיע לחברה הערבית כמות כזו של נשק?
קודם כל יש ביקוש. וזה הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, אף אחד לא יכול למכור לך סחורה שאתה לא רוצה. ואין ספק שהיום, רוב האזרחים הערבים, אם לא עושים את זה בפועל, הם חושבים על זה, שהם צריכים נשק כדי להגן על עצמם. בעצם האזרח הערבי הממוצע, יודע שבזמן אמת, כשיש סכסוך או עם המשפחה, או עם השכן שלו, או עם כל מיני עבריינים כאלה ואחרים, שרוצים לגנוב אותו, לאיים עליו, או לסחוט אותו, הוא יודע שהמשטרה לא יכולה לעזור לו. ובגלל התובנה הזאת, האזרחים הערבים חושבים שלרכוש או לקנות נשק ולהשאיר אותו לשעת הצורך, זה באמת מה שיפתור את הבעיה. וזאת הבעיה הגדולה. יש ביקוש בחברה הערבית, ויש כאלה גורמים שדואגים כל הזמן לייצר, קודם כל או לייצר את הנשק הזה בגדה המערבית, אנחנו מדברים על נשקים מאולתרים, מסוג קרלו ואחרים, שמביאים ומבריחים דרך הגבול, או שיש גורמים אחרים שנכנסים לבסיסים, לבסיסי צהל, או לתחנות משטרה, וגונבים את כלי הנשק האלה וגם מוכרים אותם. לרוב אנחנו נראה שהנשק הישראלי שמגיע מבסיסי הצבא או מתחנות המשטרה, הולך יותר לארגוני הפשיעה, כי זה נשק יותר מקצועי, שמשתמשים בו יותר לחיסולים, אבל אין ספק שהנשק המאולתר הזה, שנמצא היום בקלות, אפשר להשיג אותו באלפי שקלים אפילו, הוא נמצא כמעט בכל שכונה בחברה הערבית היום.
וכשזה המצב, מוחמד, ובעצם כולם יודעים מי משתמש בנשק, מי מוכר אותו, אולי אפילו מאיפה הוא מגיע, איך אתה מסביר את זה שעד עכשיו לא מצליחים לא למגר את התופעה, אפילו להקטין את כמות הנשק בחברה הערבית?
שני דברים. קודם כל, כולם ידעו, עד אותו פרסום גם של עמיתי משה נוסבאום, שגורמים במשטרה התלוננו על זה שגורמים בשבק בעצם מגנים על ראשי ארגון פשיעה כי הם סייענים שלהם, וזה מקשה את עבודתה של המשטרה. זה אחד הדיווחים שהיו כל כך מרעידים בחברה הערבית, והם פשוט מאוד חיברו גם את כל הקווים. זאת אומרת, יש פה סתירה מאוד גדולה. גורמי הביטחון שיודעים מי אותם גורמים שמוכרים את הנשק בחברה הערבית, מי הם סוחרי הנשק בחברה הערבית, אבל יש פה אינטרס שלא לתפוס אותם, או לא בעצם להביא אותם לדין, כי הם גם עובדים עם השב"כ כסייענים. עכשיו, זה נושא מורכב מאוד. כמובן שגם הרבה גורמים במשטרה יצאו אחרי זה ואמרו שזה לא נכון, וגם גורמים בשבק אמרו שזה לא מדויק, אבל עדיין המידע הזה נמצא והסתובב שם כל הזמן, שיש אינטרס של המדינה לפעמים לא לטפל בעניין הזה. עכשיו, אם נשים את זה בצד ונתייחס גם לנקודה השנייה, אותם פושעים או אותם ארגוני פשיעה יודעים טוב מאוד איך להסתתר ואיפה להחביא את הנשק ואיך להביא את הנשק הזה ולמכור אותו במהירות, ויש להם גם כל מיני מחסנים שגם אם אתה יודע מי הוא הגורם שמוכר את הנשק הזה, אתה לא יודע איפה הוא מסתיר את הנשק שלו.
לפני כמה שנים המשטרה יצאה במבצע שמאפשר לאזרחים הערבים למסור את הנשק הלא חוקי שלהם בתמורה לחנינה. מאות אלפי שקלים הושקעו במבצע הזה, ובסופו המשטרה קיבלה לידיה 3 כלי נשק. היו גם מבצעים שלא סמכו על הרצון הטוב של האזרחים, המשטרה ביצעה פשיטות ואספה מודיעין, ועדיין, הנשק הבלתי חוקי מעורב פעם אחר פעם, בעוד פשע ועוד רצח ועוד מעשה שוד, זה קורה על בסיס יומי. ועכשיו הממשלה החליטה להגביר את המאמץ נגד התופעה הזו, מינו פרויקטור מיוחד, סגן השר לביטחון הפנים יואב סגלוביץ', ויש גם תוכנית. ולפי התוכנית הזו, השבק אמור להצטרף למאבק נגד הנשק הלא חוקי בחברה הערבית. וזה ממש לא פשוט, ויש לצעד הזה לא מעט השלכות, והוא מוביל לוויכוח. ובסוף גם נשאלת השאלה, האם גוף שאמון על מלחמה בטרור לאומני בכלל צריך ובכלל יכול להילחם בפשיעה האזרחית? ישראל חסון, סגן ראש השבק לשעבר, השבק כגוף, הוא רגיל להתעסק בפשיעה לאומנית. יש לו את היכולת, את הכלים להתעסק בפשיעה האזרחית? זה סוויץ' שהארגון הזה יכול לעשות בקלות?
השבק, הדבר הראשון שהוא יודע לעשות זה איסוף מידע. והשבק יודע לעשות איסוף מידע בצורה כירורגית. אם מחר תגיד לו, אני צריך שתאסוף לי מידע על מי מחולי הקורונה יסתובב על יד מי, ראית שהוא יודע לעשות את זה. אני אומר לך, שאתה בא לשבק היום, ואומר לו, תשמע, אני רוצה ממך שאתה תאסוף ברחבי מדינת ישראל, את האלף איש הראשונים שמחזיקים נשק בלתי חוקי, ותתפוס את הנשק ותביא אותם לדין. אני לא בטוח שצריכים הרבה אנשים לקום מהכיסא בשביל זה. הרי ברור, ברור לך, כי מי שמסתובב עם נשק, מי שמאיים ומי שעבריין, ומי שחי בהתנהגות עבריינים, זה לא מחבל. זה משהו הרבה יותר פשוט. הרבה הרבה יותר פשוט ברמת איסוף המידע. לשים את היד בסוף על הנשק, אתה צריך מידע קצת יותר מדויק. בסדר. אז יתאמצו עוד טיפה, ויביאו גם את האינפורמציה הזו. השבק אין לו שום בעיה לייצר את המודיעין הזה.
תראה, ראש השבק היוצא ארגמן נגד התוכנית, ויש עוד קולות בשבק שמתנגדים להתערבות של הארגון בסוגיה הזו. אם השבק יכול, למה הוא לא רוצה?
השבק בא ואומר, תשמע, יש חלוקה מאוד מאוד ברורה, מי אחראי למה. יש חלוקה מאוד ברורה בין השבק לצהל, בין השבק למוסד, בין השבק למשטרה, בוודאי. עכשיו הוא אומר, תשמע, יש גם תאונות דרכים, אני גם יכול לתת גם בזה שירות. אין לזה גבול, אין לזה סוף. אז אדוני, אתה לא יכול שכל מקום שגוף אחר נכשל, להפיל את זה עליי ולחשוב שאני מסוגל לתת לך את הכל כל הזמן. פה זה התמודדות מערכתית שהשבק הוא חלק ממנה. הוא לא הגורם היחיד, הוא חלק ממנה. פה זה צריך להיות בתי משפט, ופה זה צריך להיות שבס, ופה זה צריך להיות פרקליטות, ופה זה צריך להיות משטרה שנבנית ומנצלת את הזמן הזה להיכנס לחדירה קצת יותר עמוקה ולרחוב ולתת ביטחון לאזרחי ישראל הערבים.
כלומר, השבק יכול לייצר את המודיעין, יכול לסייע במאבק, אבל זה לא איזה פתרון קסם. זה צריך להיות חלק אחד מתוך מכלול של פתרונות וגורמים.
חייבת להיות שרשרת, שזה מתחיל בחקיקה שכל מי שמחזיק בנשק בלתי חוקי, דינו 6 שנות מאסר, ולהטיל על השבק, להיכנס באופן מיידי, ולהתחיל לבצע סיכול של הגורמים שמחזיקים נשק בלתי חוקי. אני אומר לך אלעד, שהאלף הראשונים שיקבלו 6 שנות מאסר בכלס הארונים, יחוללו שינוי משמעותי מאוד בתהליך הזה. ללא חקיקה, חבל על הזמן, חבל על הדיבורים, חבל על המאמץ.
ישראל חסון, תודה רבה.
תודה רבה לכם, כל טוב.
חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אנחנו מדברים על התוכנית החדשה לטיפול בפשיעה ובנשק הבלתי חוקי בחברה הערבית, במיוחד אנחנו מדברים על השחקן החדש במגרש הזה, השבק. אז שמענו שהשבק אמור להשתמש ביכולות איסוף המודיעין שלו. מוחמד מג'דלה, עד כמה העובדה ששבק מצטרף למאבק הזה, זה סיפור גדול בחברה הערבית?
זה דרמטי מאוד. אם תשאל עכשיו אזרח ערבי ממוצא, מה זה השבק הישראלי? אז הוא יגיד לך, זה הגוף שפועל נגדנו, שיוצר את הפלסטינים בגדה המערבית, שמסכל את הארגונים הפלסטינים, ובתפיסה הערבית, השבק הוא דבר שרק יכול לגרום רע לחברה הערבית. לרוב אנחנו יודעים שהפעילות של השבק היא להביא מידע או ראיות על אנשים שקשורים לארגונים פלסטינים כאלה או אחרים, או להביא לזה שאזרחים ערבים נכנסים לכלא. זאת התפיסה הגדולה בעצם. אתה זוכר שדיברנו עוד לפני שראשי רשויות בחברה הערבית, שכל מיני גורמים כאלה ואחרים, דרשו שהשבק ייכנס לתמונה. כל ראשי הרשויות שדרשו את זה קודם, היום כשאני מדבר איתם ושואל אותם, אתם שמחים על ההחלטה הזאת? הם מגמגמים בעיקר. זאת אומרת, כנראה שהם לא ידעו מה דרשו אז, והיום אחרי שזה יוצא לפועל, הם כל כך מתחרטים.
יש משהו שאני לא מבין. אתה אומר שהחברה הערבית, זאת שסובלת מנשק ופשיעה, היא לא רוצה שהשבק ייכנס, למרות שהוא יכול לטפל בבעיה? יש התנגדות לצעד הזה? איך זה מסתדר?
כי לכאורה השבק יכול לפתור את הבעיה הזאת, אבל בחברה הערבית אומרים דבר מאוד פשוט. יש מצב שהוא רע מאוד, אבל המצב שיכול להיווצר אחרי שהשבק ייכנס, יכול להיות שהוא יהיה יותר רע. המחיר שהחברה הערבית צריכה לשלם כדי שהסוגיה הזאת תיפטר, הפשיעה והאלימות, יכולה להיות יותר קטלנית, יותר הרסנית, מבחינת החברה וההנהגה הערבית, כשהשבק נכנס לתמונה, כשהוא מפעיל סייענים. זאת אומרת, גם אם השבק יצליח לגייס את אותם סייענים, שיצליחו לאסוף מידע, להביא ראיות, להסביר מי הם אותם אנשים שמוכרים את הנשק למשל, או משווקים את הנשק, או מגייסים את הצעירים לארגוני הפשיעה. גם אם בדווח הקצר הם יצליחו לעשות את המשימה הזאת, אותם סייענים, אחרי שבתקווה שהשבק כן יצליח לטפל בבעיה הזאת, הם יישארו בחברה הערבית. ואז מה הם יעשו? הם יתפנו לדברים אחרים. למשל, שהוא יצליח להביא ראיות על פועלים פלסטינים שנכנסים ושמעסיקים אותם, או על קשר בין משפחות פלסטיניות בתוך הקו הירוק ומחוץ לקו הירוק. כל הדברים האלה מבחינת החברה הערבית, זה דברים שמפריעים להם מאוד שגם סייענים יצליחו לדווח עליהם. אפילו עבירות בנייה. הם לא רוצים שירגישו כל הזמן שהם חיים בתחושה שמישהו עוקב אחריהם, שמישהו רודף אותם, שמישהו כל הזמן מנסה למצוא מידע או ראיות שיפלילו אותם.
אז בחברה הערבית יש מי שחושש שמה שמתחיל כטיפול בפשיעה החמורה, בנשק הבלתי חוקי, יתרחב לעוד נושאים ועוד תחומים בעתיד, אבל צריך לומר, גם השבק לא תומך בתוכנית הזו, וגם צהל, שדובר שגם הוא יסייע, אז גם שם לא ממש מתלהבים.
בצבא לא כל כך הבינו את המהלך הזה, חשוב גם להגיד שאף אחד לא שיתף מהממשלה את הגורמים הרלוונטיים בצבא שהם צריכים להיות חלק ממיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, והתשובה היא פשוטה. חייל בצבא לא צריך לטפל בעניינים אזרחיים. זאת אומרת, זה לא חוקי, זה לא דמוקרטי, זה גם לא מקובל שחייל מבצע חיפוש בתוך בית לאזרח שיש לו תעודת זהות כחולה. זה דבר פשוט מאוד, ולכן זאת העמדה של הצבא. במקביל, העמדה של השבק, והיא גם עמדה קלאסית, אם נקרא לזה ככה, היא לא השתנתה, ראיינו אותה גם בקורונה. השבק תמיד לא רוצה להיכנס לכל דבר שהוא בעניינים אזרחיים. השבק גם לא רוצה להיות בלב הדיון הציבורי. לא לחשוף את הכלים של השבק, לא לדבר על הכלים של השבק. כי פעילות המבצעית של השבק היא מיועדת רק לדבר מאוד פשוט. זה לטפל בגורמים הפלסטינים או האחרים, שבעצם מהווים סכנה על ביטחון המדינה.
ומה דעתך, אם אתה משקלל את כל הגורמים, את החשש וההתנגדות מהכניסה של השבק מצד אחד, אבל גם את חומרת המצב, ואת זה שבמשך כל כך הרבה זמן אין פתרון, בשורה התחתונה, לדעתך, זה נכון להכניס את שבק?
אם קיבלו את ההחלטה הזאת, אם הולכים איתה עד הסוף, והשבק כן נכנס לעובי הקורה, אם נקרא לזה ככה, ומצליח באמת לשלב ידיים עם המשטרה, ולהביא את הכלים הטכנולוגיים שיש לו למשטרה, ואת כל שאר היכולות שאנחנו חלקנו לא יודעים, אין ספק שזה יעזור. אין ספק שיצליחו להגיע יותר, ליותר ויותר גורמי פשיעה, אין ספק שיהיה להם יותר כוח מודיעיני שיביא בסופו של דבר לתפיסת יותר עבריינים וראשי ארגון פשע וכאלה, וזה בסופו של דבר יעזור. השאלה העיקרית בעניין הזה, האם הממשלה תקבל את האומץ ללכת עם זה עד הסוף. פה אני חושב שתהיה גם בעיה מבחינה משפטית, זאת אומרת, היועץ המשפטי של הממשלה כנראה לא יאפשר את הדבר הזה. יש כל מיני גם פרשנויות שונות לחוק השבק, איך להתערב ומתי כן יכול להתערב ומתי לא יכול להתערב, וזה אולי, הדיון שנראה בתקופה הקרובה. יש לנו היום ברמת ההחלטה משהו שהוא מאוד חריג. השאלה איך מתרגמים את זה בפועל? כי יש הרבה בעיות. החברה הערבית לא רוצה, השבק לא רוצה, המשטרה לא רוצה, הגורמים המשפטיים השונים חושבים שמדובר בהחלטה לא כל כך נכונה. וזאת השאלה, האם באמת הממשלה, האם צוות השרים למיגור הפשיעה והאלימות יצליח לתרגם את ההחלטה הזאת מהכרזה בתקשורת למשהו מעשי בפועל ובשטח.
מוחמד, תודה רבה.
תודה לך.
וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, וכל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, המשבר הגדול בחברה הערבית, הפרק שבו דיברנו על הגורמים שמרכיבים את הפשיעה בחברה הערבית, ואת הניסיונות שנעשו עד עכשיו לטפל בעניין הזה, אז כל הפרקים זמינים ב-N12, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אתם זוכרים שאנחנו גם בפייסבוק? בואו לבקר אותנו גם שם, נמשיך את השיחה. האורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.